עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום בפתיחה אני רוצה לדבר על אכילה רגשית. והאם היא פתרון למשהו בכלל? בפינת המיתוסים, לקראת מאכלי ראש השנה, האם באמת ברימון יש הרבה ברזל? בפינת המחקר, החודש פורסם מחקר שבדק האם תפריט ללא פחממות מזרז פירוק שומן וירידה במשקל. בפינת טוב לדעת על מה זה בכלל סיבים תזונתיים, למה כל כך חשוב לאכול אותם, איפה הם נמצאים וכמה צריך. ומתכון לשבת, גם היום יש שני מתכונים, אחד בורקס דפי אורז במילוי בולגרית וטרד, הכנתי לעצמי השבוע יצא פצצה, זה לא בדיוק מתכון, זה יותר רעיון, אבל אני אשמח לשתף אותו, ועוגיות קקאו מושלגות של אורנה שהין. מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-1-900-722-103, אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70. אפשר לשלוח מה שרוצים בתגובות שם, ומאיר עלי היקרה והמדהימה, תעלה אתכם לשידור. גם אפשר להצטרף לדף הפייסבוק שלי או של הרדיו, לצפות בשידור ולשלוח תגובות, ולעשות לייק, כמובן. אז אני פה עם העורכת והמפיקה מאיר הפרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל ירון זאבי, ועל הפייסבוק רעות מתתיהו ארגון, שרואים אותם בשידור גם. טוב, אז על אכילה רגשית. אוכל נועד להזין את הגוף, נכון? את הגוף, לאפשר לנו לגדול, להתפתח, להתקיים. חוסר אוכל יכול לגרום לנו, למשל, באנורקסיה ידוע שזה מונע את הפריון, חוסר יכולת לתפקד באופן כללי, כמובן שגם חוסר אוכל גורם למוות בסוף. אפילו זה לא חוסר באוכל באופן כללי, אפילו במרכיב אחד בלבד זה יכול לגרום למוות. חוסר בחלבונים למשל, או חוסר למשל בויטמין מסוים, חוסר באחד שפעם היה חסר, גרם למוות של אוכלוסייה שלמה. אז מה זה בעצם אכילה רגשית? אז נכון שבשבוע שעבר דיברתי פה בתוכנית על החשיבות של שילוב נשנושי נפש בדיאטה. דברים שאין להם בהכרח ערך תזונתי, אבל אם הם הופכים אותנו לשמחים ומאושרים, ואם הם עוזרים לנו להמשיך בתהליך ובהרזיה ובשינוי הרגלים, אז אני חושבת שכדאי לשלב אותם בתפריט שלנו בכמות מדודה. אבל אכילה רגשית זה בדרך כלל לא נשנושי נפש מדודים שמשלבים בזמן דיאטה, בדרך כלל מדובר בכזה בולמוס של התנפלות על פחממות ועל סוכרים, בדרך כלל זה גם חסר שליטה, זה יכול להגיע למאות קלוריות, לפעמים גם לאלפי, והמטרה זה כמובן לא לספק לגוף מזון, אלא כביכול רק לנפש. השאלה, האם הנפש אוכלת פחממות וחלבונים? האם הנפש זקוקה לויטמינים? אז נכון שלפי התיאוריה יש מאכלים שכן, אולי יכולים להעלות את רמת הסרוטונין במוח, שהוא חומר שמשפר לנו את מצב רוח לכמה דקות, אבל צריך לזכור שהנפש שלנו לא צריכה את זה. הנפש אולי צריכה אהבה, תמיכה, ביטחון, רוגע, שלווה, שמחה. זאת התזונה לנפש, לא שוקולדים ומאפים. וגם אם הם עושים לנו טוב כמה דקות, האם הם פותרים את הבעיה? אם אני עצובה, כי אולי בטעות אמרתי למישהו משהו לא בסדר, או עשיתי משהו שאני מתחרטת עליו, או אם אני עצובה כי מישהו אחר פגע בי, או כי משהו רק קרה, חס ושלום, אז שוקולד יפתור לי את הבעיה? ממש לא, אתם יודעים את זה. וגם אם זה לכמה דקות, רוב האנשים אחר כך מתחרטים על הבולמוסים האלה של אכילה רגשית במרכאות, כך שמצב הרוח נהיה ירוד אפילו יותר. אז אם בטעות פגעתי בשוקולד, מה יעזור לי, שוקולד או אם בטעות פגעתי במישהו, לא בשוקולד, מה יעזור לי? שוקולד, השיחה עם אותו אדם. אז אם אני עצובה על משהו, אז פחמורות יפתרו לי את הבעיה? לא, זה לא פתרון, ולא, תחליף, תחשבו על זה. לפני שנכנעים לבולמוס של אכילה רגשית. ולסיום, קשור אבל לא קשור על החיידק המרזה. השבוע היו כתבות בטלוויזיה ובעיתונים ובאינטרנט, שפורסם מחקר שגילו שיש חיידק מסוים שנמצא בכמות גבוהה יותר בקרב אנשים רזים ופחות באנשים שמנים, חושבים שהוא אחראי למטאבוליזם, ואולי בעתיד הרחוק הצליחו לפתח איזו שיטה להרזיה באמצעותו, אז אולי כדאי להגיד את זה בצורה הכי מפורשת לכל מי שחושב שיוכל להמשיך לאכול כמה פחממות ומאפים שהוא רוצה ולרדת במשקל וגם להפוך ליותר בריא, זה לא יקרה. גם אם החיידק הזה יעבוד, זה יהיה בנוסף לתזונה, דלת פחממות, דלת קלוריות ופעילות גופנית קבועה. יש לנו מאזינים על הקו, איציק? כן, שלום.
דוקטור מאיה.
שלום.
שלום לך, כבוד הוא לי, ואנחנו מאוד אוהבים ולומדים הרבה עם התוכנית שלך.
תודה רבה.
ויש הרבה מאזינים, ואת פופולרית יותר מדי, אז אני אעשה להיות הכי קצר שאפשרי.
אוקיי.
עכשיו ככה, אני בגיל המבוגר, 75, ורזה ועושה פעילות גופנית די עצימה.
אוקיי.
ולכן אני מתייחס לחלבון שהקורא מדברת עליו.
כן.
שחשוב לצרוך, במיוחד אם אני עושה פעילות ספורטיבית.
נכון. מה זה עצימה? אני מעניין אותי.
איך?
מה אתה קורא פעילות עצימה?
עצימה זה לרוץ כמה פעמים, חדר כושר, המון חוגים. תאמיני לי, זה יותר מדי. זה ממש הרבה.
רגע. יותר מדי זה אם זה פוגע בך באיזשהו אופן, אולי בברכיים או במפרקים אחרים, אבל אם לא, זה מצוין. מה יכול להיות יותר טוב מזה?
נכון, זה קצת מופיע על הברכיים.
כן, אז תיזהר רק על זה.
אבל תראי, זה מתקשר לנושא בירה, כי את מדברת בתור אחת שאוהבת לשתות בירה, אבל אני ראיתי פתיתי בירה שמופיעים.
זה פתיתי שמרי בירה, נכון.
שכתוב עליו 40% חלבון, שזה נשמע לי מטורף מן הסתם.
זה יכול להיות, וכי זה השמרי בירה, זה לא בירה, וזה גם מכיל כמות עצומה של ויטמין ב-12, שזה אחד המקורות הצמחיים הדי בודדים שמכילים ב-12.
בכלל מעולה, כי אני ברובי צמחוני, כן.
מצוין. רק אני חייבת להגיד לך, אני תכף לא שמעתי עוד את השאלה, רק שצריך להתייחס לכמויות, למשל, שכתוב לנו סתם דוגמה על גבינה צהובה, 400 מיליגרם נתרן, האם זה הרבה או לא? לא, כי כשאת אוכל פרוסה, אז אתה לא אוכל 100 גרם גבינה צהובה, אתה אוכל 20 גרם, ואז זה נפך לפחות מ-100 מיליגרם נתרן, שאין בזה שום רע. אותו דבר עם שמרי הבירה, יש בזה 40% חלבון, אבל מה אתה אוכל? כפית או כף? אין לזה משמעות בתזונה.
יש לזה.
למה?
אני שקלתי וראיתי שזה מוסיף לי כמות נכבדה.
כמה אתה אוכל מזה ליום?
אני יודע את זה, 3-4 כפות.
כמה גרם זה יוצא?
עשיתי את החשבון, זה יצא שזה מוסיף לי בנטו כאילו בין 10 ל-20 גרם חלבון.
אוקיי, יפה. וזה לא עושה לך גזים וכלום, נכון? ולא בבטן שלך?
נכון, אבל השמרי בירה האלה זה משהו שרק יתרונות יש לזה?
אני לא יכולה לחשוב על חסרונות, אם אתה לא מרגיש שזה עושה לך כאבי בטן, אז איזה חסרון כבר יכול להיות לזה? לא עולה לי בראש משהו חסרון.
אני אחד מאלה שיש להם את החיידק שדיברת עליו בפתיחה, כי אני כמה שאני אוכל,
איזה כיף.
כמה שאני אוכל, וזה אני נשאר לזה בטירוף.
שזה טוב, נכון? אתה לא מנסה להשמין או משהו, כי אם אתה מנסה, יש דברים אחרים.
אני, האמת שכן.
תקשיב, תאכל חמאת בוטנים עם הכפית, יש בזה גם כן הרבה חלבון איכותי וגם הרבה ויטמינים B וגם ברזל וגם הרבה דברים, וזה משמין בטירוף. ובוטנים, למרות שזה כאילו נחשב אצלנו למשפחת הפיצוחים והאגוזים, זה בעצם קטנית שיש בה חלבון מאוד מאוד איכותי, וחמאת בוטנים טבעית, יש דבר כזה שמכיל רק בוטנים, אז הנה, תאכל כמה כפיות ביחד עם השמרי בירה מתישהו במשך היום.
כן.
כן.
אני צריך רק לשבור בערך על 1, 2, 1, 4 לקילו משקל בערך, מציינת חלבון?
בגיל שלך כן. כן, לא כדאי לעלות מעבר לזה, כי שוב אנחנו בגיל שאנחנו אכפת לנו גם מתפקודי כליה והכל.
כן. עכשיו, ישנו איזשהו דיאטן ספורט שטען ששני חומצות אמינו שנמצאות במיוחד בבשרים דווקא, מתיונים ועוד אחד, שהן טובות לבניית שרירים לצעירים, אולם בגיל מבוגר, או מה שזה מעודד גידולים סרטניים. שמעת על זה מה?
לא, מעולם לא שמעתי על זה.
אוקיי, אז אני אעבור למצווה הבא.
אני שנייה, אני משארת לעצמי, כשאתה אוכל ביצה, אתה לא בדיוק פותח טבלות ובודק כמה מתיונים יש בזה, נכון?
נכון, נכון. יופי. אבל אוקיי. זה היה טוב לדעת שהאדונה שלי היא ברובה צמחונית, אז אין לי בעיה.
לא, לא.
זה ברמת הידע, כאילו.
בטח.
עכשיו, אולי שאלה קצת מטורפת, אבל...
בקצרה?
פשוט זה נוח ככה. יש קמח דגנים, יש גם קמח קטניות, ואנשים בדרך כלל נוהגים להפות את זה. האם ניתן לאכול את זה ככה, כמובן, להוסיף את זה ליוגורט או משהו, בלי שזה עבר...
מה, קמח חדשים נגיד?
כן, או קמח קטניות או קמח דגנים.
אבל זה מגיל, סליחה שאני אומרת, מה?
לא,
איך...
לא ניכנס לטעם, אני עם הטעם מסתדר.
אז בי רגע, לא הבנתי, אבל לא הבנתי בשביל מה לך לאכול את זה, בכלל.
זמינות, פשוט נוחיות, לא להתעסק עם אפייה ובישולים.
סתם לאכול קמח, לא נשמע לי.
לא, אני לא אוכל את זה קמח נטו, אני מוסיף את זה ליוגור, לדברים אחרים.
יש בקטע של בקטע של דגנים יש את הקטע הזה של פיתוח בצק שבזמן שאתה לש ומרתי ואופה ודברים כאלה אז יש כל מיני חומרים שנפתחים הקשרים המולקולריים שלהם ונהיים יותר זמינים לספיגה בקטע של קטניות הפוך יש כל מיני חומרים שעדיף שמפריעים לספיגה ובזמן חימום דווקא נהרסים כך שאני לא יודעת להגיד לך תשובה חד משמעית, אם זה נגיד קמח של קטנית מונבטת, אז זה כבר עבר איזשהו תהליך וזה אפשרי, אני קצת קשה לי לענות תשובה חד משמעית, אני משערת שזה לא כזה, אתה פשוט יכול להפסיד דברים, אולי, לא בטוח.
אפשר לא לתת בטוח, לך את אבל... זה כשורי בית או שלא?
לא, אני פשוט, אני כאילו, לא, אני לא אוכלת קמחים כל כך, אבל אני יכולה להגיד לך שזה להזיק, זה לא, זה את המקסימום במקרה הכי גרוע, מפסיד דברים. במקרה הכי גרוע.
את לא מכירה את זה ככה לגופו של
עניין. קטניות, גם בקטניות וגם בדגנים. בדגנים אפוי ומבושל אחרי שזה עבר כל מיני תהליכים עדיף לספיגה. בקטניות, או מונבט, או מוטפח ומבושל, זה תמיד יותר טוב לספיגה של דבר.
כן, אני דווקא מנבית, והבידור אוכל את זה ככה.
יופי, כל הכבוד לך עם המודעות לתזונה הנכונה, כל הכבוד.
שאלה אחרונה, מאיה, צום לסירוגין.
כבר דיברתי על זה הרבה, אני חושבת שזה...
לא, יש לי שאלה שלא שאלו אותך, אני מבטיח לך.
זאת האחרון.
שאלה קצרה, באמת. זה, מבחינה בריאותית, אומרים שעדיף צום אחד, לא לעשות צום כל יום, צום לסירוגין, אלא עדיף לעשות אותו, נגיד, 24 שעות, פעם בשבוע או פעם בשבועיים, כי זה יותר תורם בריאותית. שמעת על זה משהו?
תראה, יש הרבה מאוד מחקרים שמראים את היתרונות הבריאותיים של צום פעם בכמה זמן, אם מבחינה דתית ואם מבחינה בריאותית, אם לא עושים את זה...
לעומת צום לסירוגין יומי.
אני אומרת שהתזונה והבריאות שלך לא קשורה בצום, אם אתה עושה או לא יומי או לא, אלא יותר במה שאתה אוכל כשאתה כן אוכל, ונשמע לי שאתה אוכל מצוין, כך שנראה לי שחבל להתעכב על זה.
אוקיי, תודה
יופי,
רבה.
יופי, תודה רבה מה... לך. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
לקראת ראש השנה, היום המיתוס הוא שברימון יש הרבה ברזל, האומנם. אז הרימון נמנע כידוע עם שבעת המינים, הוא מסמל שפע ופריון וגם יופי וחוכמה, יש בו 83 קלוריות ב-100 גרם. אז מה זה מנה לדיאטה? כוס חד פעמית מלאה בגרגירי רימון. יש ברימון גם 13% סוכר, שזה קצת יותר מפירות אחרים. מנה של כוס גרגירי רימון זה כמעט 5 כפיות סוכר פירות, שזה לא מעט, אבל יש בו גם הרבה סיבים תזונתיים שמעכבים את ספיגת הסוכר על הדם, וזה גם חשוב. יש ברימון כמות מאוד 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 גדולה של נוגדי חימצון, שימו לב אפילו יותר מאשר ביין אדום או בתי ירוק. במחקרים, הרבה מחקרים היו על הרימונים, בלמיץ רימונים, שהם יעילים במניעת סרטן מסוגים שונים, והפוליפנולים שברימונים מפחיתים את הרשת עורקים, והפחתת לחץ דם, מסייעים למערכת החיסון, שזה חשוב עכשיו בימינו במיוחד. אז הסיבה שפרי מחתים בגדים, שלא, עם כתמים שלא יורדים, זה לא ברזל, זה פיגמנט צבע, שיש ברימון שבעבר אפילו השתמשו בו לצביעת בדים, וכינו ממנו דיו, אז האם ברימון יש הרבה ברזל? לא, כמעט שאין בו ברזל בכלל, יש בו כמו כל הפירות, כמו בתפוח או בננה, כוס שלמה של גרגירי רימון, 0.5 מיליגרם ברזל, רק להשוואה, כוס שלמה של שועית לבנה מבושלת, 3 מיליגרם, פי 6. יש לנו מאזינים על הקו? מאזינה, שלום.
הלו. הלו.
כן, שלום שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
אני, ברוך השם, אני בת 48.
כן.
אני אוכלת כמעט כל דבר שאני אוכלת. עושה לי בעיות עם זה, עצירות, שישולים, צהבות. אני כבר
בדקת?
לא יודעת מה לך.
בדקת, עשית קולונוסקופיה, אנדוסקופיה, גסטרוסקופיה, בדיקות דם, הליקובקטר, בדיקות נשיפה.
הייתי אצל גסטרו, והוא אומר לי שבגלל שאני מאובחנת בפיברומיאלגיה, אז הוא אומר, בואי לא נעשה ותנסי, ותראי איך זה משפיע עלייך.
טוב, זו תשובה טובה, אבל עדיין הייתי עושה עוד בדיקות, רק בשביל לשלול שיש לך איזושהי בעיה רפואית שגורמת לך לא טוב בבטן. אבל בעיקרון, את יכולה לעשות ניסוי ותהייה. אין משהו אחד שאני יכולה להגיד לך שאת יכולה וכדאי לך לאכול, את צריכה פשוט לבדוק. אני יכולה להגיד לך שאם יש דלקת בקיבה למשל, צריך לאכול דברים רכים מאוד. בלי ירקות טריים, מבין הירקות המבושלים ובתנור, לא כולם, אי אפשר כרובית וברוקולי למשל וכרוב, וגם לא פלפלים, עדיף רק למשל קישואים ודלעת, להפריד נוזלים ממוצקים, לא לשתות בזמן האוכל, לא לאכול מרק ירקות. לא לאכול דברים נוזלים, כי זה יעשה לך רע, זה נשאר בקיבה המון זמן. אבל אני לא יודעת מה יש לך בקיבה, בגלל זה אני אומרת, את צריכה לעשות בדיקות, אני יוצאת מהנחה שאת כמו מישהו שיש לו דלקת, אז אלה ההנחיות שלי גם, צריך להיזהר מקפה, צריך להיזהר ממוצרי חלב ששוהים הרבה זמן בקיבה כדי להקל אותם, דברים עם אחוז...
קפה נטול קופאין גם לא טוב?
האמת שיכול להיות שהוא קצת יותר טוב, כי יש השפעה גם לקפאין עצמו, אבל גם... היו בעבר מחקרים שהראו שהקפה, לא משנה אם הוא בלי קפאין, יש בו חומצות מסוימות שמשפיעות על הסוגר של הקיבה, וקצת פותחות אותו, וזה יכול לעשות רפלוקסים וקצת רע בבטן, לחלק מהאנשים. אני יכולה להגיד לך על עצמי, שאם אני שותה קפה עם חלב, נגיד, חלב סויה אפילו, אז שזה מה שאני שותה, אז זה עושה לי רע. ואם אני שותה בלי כלום, אמריקנו כזה, אז זה טוב. נגיד, קפה בלי קפאין, בלי כלום. אז אני לא מרגישה מזה כלום. שוב אני אומרת, זה ניסוי ותהיה, ואת תצטרכי לבדוק על עצמך, לנסות ליומיים שלושה, מה עושה לך טוב, אבל שוב אני אומרת, את צריכה דברים רכים, שום דבר לא קשיח, שום דבר, לא ירקות טריים עכשיו, לא עגבניות, כלום קשיח, כי זה עושה גירוי מכני. את יכולה נגיד לחם רך עם גבינה צהובה, למשל, שזה פחות עושה רע במערכת העיכול, או עם טחינה או עם אבוקדו, אם את יכולה...
עם לחם טחינה.
גם אפשרי. את יכולה ביצה חביתה, עדיף מביצה קשה, כי זה מתעכל יותר מהר. את יכולה דברים לא מתוגלים בצהריים, אבל רק ירקות רכים. את יכולה פירה בטטה, פירה תפוח אדמה. את יכולה פסטה קמח לבן, למשל. את יכולה להיזהר שוב מהקפה, וגם לא לשתות אותו ביחד עם נשים, לא לאכול ולשתות ביחד. אבל כדי לדעת מה עושה לך טוב ומה לא, השיטה הכי טובה, זה פשוט לרשום על דף... מה את אוכלת, ומתי מופיעה תחושה לא טובה. ואז אחרי כמה ימים כאלה, את מסתכלת על הדף, ואת יכולה למצוא אולי קשר שלא חשבת עליו, למשל על השעות. אולי אם את אוכלת אחרי 6 בערב, זה עושה לך הכי גרוע, אולי אם את אוכלת שותה בבוקר קפה, זה לא עושה לך רע, אבל אחרי הצהריים זה כן עושה לך רע, אז את יכולה למצוא לפי הרישום את הדברים הכי חשובים, מבין הפירות למשל, בננה זה מצוין כי זה רך, אבל תפוח לא כדאי לך, רק אם הוא אפוי למשל, רק דברים רכים.
אני
מתערב את תפוח. כן, אז רק דברים רכים, ולהפריד נוזלים משתייה זה הכי הכי חשוב. בסדר? ובלי דברים מטוגנים ובלי מוצרי חלב.
ומה את מציעה לי בשביל להשמין? כי אני רזיתי מאוד.
זה היום אמרתי... אמרתי קודם למישהו, וזה אני חושבת ההצעה הכי טובה שלי, שאני כל הזמן חושבת על זה. את אוהבת במקרה חמת בוטנים?
לא, ממש
אז, לא. אז ואגוזים את אוהבת?
אגוזים, כן.
יש ממרח אגוזים שגם לא יעשה לך כואב בבטן, כל מיני ממרחים של אגוזים, עם קקאו, בלי קקאו, שקדים תכונים, כל מיני ממרחים כאלה. כל קפיץ זה איזה 70 קלוריות, אם את שמה את זה על הלחם, זה וואו, עשית פי 4 קלוריות את הארוחה שלך, אז תשלפי אותה מאיפה שאת יכולה, ותחינה גולמית על הסלט, מהמם, משמין סוף, וגם בריא, וגם לא יעשה לך רע, כי זה סופח נוזלים.
איזה פריחיות, פריחיות לא משמין?
לא, 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 זה כאילו, לא, לא, עזבי, את לא צריכה את זה עכשיו.
אני מדברת לא על עצמי, לאנשים שמלאים ושמנים, פריחיות.
זה לא מרזה וזה לא משמין, השאלה בכמות, ל-100 גרם זה יותר מלחם כפול.
אה, אוקיי.
אוקיי, יופי, אז בהצלחה, בהצלחה, אמן, בהצלחה שיהיה לך, ובריאות.
אמן, תודה. אמן, אמן, תודה.
אמן, אמן.
שנה טובה.
שנה מצוינת, נכון, אפשר להתחיל להגיד, שנה טובה ובריאה, ונעבור למאזין הבא, שלום.
שלום, שלום,
גברת. שלום, שלום. מה שלומך?
תודה רבה, סחטן, את זוכרת.
לא, 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 לא זוכרת, סתם אני אמרתי, מה שלומך לכולם, מי אתה?
שאול, חשבתי שאמרת שאול.
לא, לא, חבל שאני לא, אבל עכשיו שאתה אומר, אז אני כן זוכרת את שאול.
סחטן. תשמעי, אפרופו רימון שדיברת עליו, שאלה מקדימה, שאלה קטנה. בואי נגיד, מיץ, רימונים, הוא שווה ערך לגרגירי רימון?
יותר טוב, מבחינת ספיגת הוויטמינים והנוגדי חמצון, הרבה יותר מהר, כי הסיבים התזונתיים, זה טוב שהם מעכבים את ספיגת הסוכר אל אדם מבחינת סוכרת, אבל זה גם מעכב ספיגת נוגדי חמצון מסוימים, וגם מונע ספיגה של חלק מהם, וברגע שאתה שותה מיץ, אז אמנם זה לא טוב לסוכרת, אבל מבחינת הפוליפנולים שנספגים במהירות C, זה עדיף בהרבה. רק אם זה טרי כמובן, בנסחת ונשתה באותו רגע.
וכמובן ככה אמרו לי שבלגימות קטנות ולא תחופות.
למה? בשביל לא לחנק.
כי זה, אתה יודע, החומציות, אני לא יודע מה שיש בה...
לא, לא, תשתה כמה שאתה רוצה, אם אתה צמא, אז תשתה מהר מהר, פשוט רק תיזהר, ורק אם אין לך סוכרת, כמובן.
בואו. אוקיי, יש לי 3 שאלות קטנות, אני מקווה שיהיה זמן.
נתחיל.
אוקיי, האם יש הבדל בין שמן לא מזוכח לשמן בכבישה קרה, או שזה אותו דבר בעצם?
השאלה היא מצוינת, כי אני אף פעם גם לא הבנתי, למשל, אני ראיתי שמן סום סום, במקום לכתוב עליו בכבישה קרה, כותבים לא מזוכח, אז איך הפיקו אותו אם הוא לא מזוכח, אז איך? אז כנראה שזה בכבישה קרה, אני משערת, אני מקווה שאני לא טועה בתשובה שלי, אבל כל שמן שהוא מזוכח ורשום עליו מזוכח הוא בטוח לא טוב, כל שמן שהוא בכבישה קרה הוא בטוח כן טוב ולא מזוכח, אני לא מעלה בדעתי דרך אחרת שהפיקו אותו אם זה לא כבישה קרה.
הבנתי, אוקיי. וקניתי בטעות שמן זרעי ענבים מזוכח, לא שמתי לב שהוא מזוכח, אז מה, לדפוק אותו או בכל זאת לצרוך אותו?
למה אתה רוצה לצרוך אותו? כי למשל, אם אתה מתגן...
ביחד עם הסלט, ככה, בצורה חיה, ללגום אותו.
אני יכולה להגיד, אוי, לפי התיאוריה... כל שמן שהוא מזוכח, הוא עובר תהליכים להפקה שלו שכרוכים חשיפה של הזרעים או הזיתים או מה שזה לא יהיה, חשיפה גבוהה לחום. לפי התיאוריה, החשיפה הזאת לחום הרסה את היתרונות של השמן, ולא רק זה, אולי גם משערים שבחלק לפחות מהשמנים שהחום הוא יותר גבוה, נוצרו שם חומרים מזיקים. היתרון של שמנים שמזוכחים, זה עמידות גבוהה יותר לחום ולטיגון עמוק. עכשיו, מאחר שטיגון עמוק ממילא הורס את היתרונות של השמן, אז שעושים איזשהו טיגון עמוק וממילא יוצא לך זה משהו הכי לא בריא בעולם, אז לא משנה במה אתה משתמש, אם זה בשמן מזוכח או איכותי, כי אתה ממילא הורס אותו, אז אם יש לך ואתה רוצה לתגן איתו משהו, סבבה.
לא, לא, אני שותה אותו ככה, שותה אותו.
אני מבינה, אבל אז רוב הסיכויים שאין לך יתרונות, אתה יכול, אבל אין לך יתרונות בשום שמן שהוא מזוכח בסלט או לשתות ככה בכלל.
אם אני לוגם ממנו, אז אין יתרון.
למה אתה לוגם ממנו?
ביחד עם זה, לבריאות.
אז לא, זה לא נותן לך שום בריאות, עד כמה שאני יודעת, כאילו, אם זה מזוכח, אז אין בזה שום דבר טוב, אם אני...
הבנתי, אוקיי, בסדר. עכשיו שאלה קטנה אחרונה, לבינתיים. שמן שפק תוקפו, האם להשתמש בו כשהוא מוכסן במקרר?
זאת גם שאלה מצוינת, אתה יכול פשוט להריח את זה, ולפי זה להחליט. חלק גדול מהמקרים, דברים שיש להם תאריך פג תוקף, הם טובים גם הרבה אחרי. בהרבה הרבה מקרים, אפילו בחלק מאוד מאוד גדול מהתרופות, לפי מחקר שקראתי לא מזמן. ונגיד סתם דוגמה, אני פתאום מצאתי שמן גוף, שעם ריח כזה טוב, שאמורים לשים במקום קרם לחוט, ושכחתי ממנו והוא חדש לגמרי, ועשיתי סדר בארון ומצאתי אותו ואמרתי איזה כיף, ולא כתוב על שמן כזה תאריך פג תוקף, אבל שניסיתי לראות איזה ריח על זה, אז היה לזה ריח לא משהו, אז זרקתי את הכל לפח, כי דברים שם התפרקו. אתה פשוט צריך לבדוק אם הריח של זה טוב, אם הטעם של זה טוב, אז אין שום בעיה, ויש לזה את היתרונות או שום דבר.
ויש עוד זמן לשאלה קטנה?
תלוי כמה קטנה, בוא ננסה.
אוקיי. תראה, אני אוכל ארוחת ערב כבדה, אבל אני צמחון, אין דברים בריאים. אבל היא די כבדה, כדי שכוללת, שבין היתר, פיצוחים לא קלויים ולא מנוחים, וזה, ועכשיו אני גם כולל שם ביס חלווה.
כן, אז מה השאלה?
אבל השאלה שלי, ממילא בבוקר, אני אוכל כפית חינה. מסומסום מלא.
עדיין לא הבנתי מה השאלה.
אז השאלה אם לוותר, לוותר על הביסחל.
אתה צריך לרדת במשקל?
לא, 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 לא.
אז מה פתאום? אין גבול, אין גבול עליון לכמה תחינה אפשר לאכול. אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה בצורת חלווה או תחינה גולמית או סלט תחינה עם פטרוזיליה ולימון, מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה.
חשבתי לוותר, כי הארוחה מאוד מלאה.
לא, זה, למשל, תחינה גולמית, מזון על זה פי אלף יותר בריא מהשמן המזוכח שאתה שותה.
לוותר על הביס חלווה, זה כזה,
לא, מה פתאום? חס ושלום, חלילה וחס, בייחוד יש לך גם חלבות ללא סוכר עם ערך תזונתי נפלא. יופי.
אז גזלה מהחיים, הרבה
תודה. תודה, שנה נפלאה.
ותודה רבה מאוד מאוד, וגם כמובן למאירה ולכל הצוות.
אין ספק, יגיע, הם שומעים אותך עכשיו, תודה רבה רבה רבה. ביי, שנה טובה.
תודה, שנה טובה.
ונעבור למאזינה הבאה, שלום.
שלום, לי יש קצת קולסטרול גבוה.
כן.
אני לוקחת, אני בדרך כלל דנקול, שזה נראה כמו אקטימל כזה.
אוקיי.
וכתוב על זה להורדת קולסטרול, ואני חושבת עוזר, אבל הקולסטרול נשאר קצת גבוה.
אז במה זה עזר? כמה ירד?
אני חושבת, תראה, הקולסטרול כתוב 216, ואני לא לוקחת סטטין, זה משפיע לי על הזיכרון. וקולסטרול LDL
110. את ברוח או משהו כזה? שומעים איזושהי רוח חזקה.
אני על רמקול, כי אני לא שומעת טוב בלי.
אז בואי תנסי עכשיו בלי, ואיציק יסדר את זה, נכון? איציק אמר כן, ברור. בעיקרון,
עכשיו, את נתת פעם, לא, את שומעת אותי?
כן, מצוין.
אני לא שומעת כל כך, אני שמה על רמקול, בסדר? אני אחבא משהו אחר.
תקשיבי שנייה, הדנקול שאת אוכלת, יכול להיות שהוא עזר, יכול להיות שלא, מה שחשוב מאוד מאוד להגיד זה ש-216 זה מצוין, את לא צריכה להילחץ בכלל.
כן, יש לי סכרת, אז יכול להיות שזה בסדר,
את אומרת,
216, סכרת מוזנת, מוזנת טוב.
אני לא הייתי נבלת, אם את מוזנת בשאר הבדיקות, זה לא מבהיל בכלל, ואמרת LDL 110, אז אני עוד יותר לא נבלת.
LDL 110?
לא נבלת. אז מה הייתה השאלה בהם בעצם?
עכשיו דנקול זה לא תמיד יש בחנות וזה גם קצת יקר. אז פעם דיברת על טבעי קליפת פסיליום.
נכון, כן? פסיליום עוזר להורדת קולסטרול בוודאות.
כן.
כן.
עכשיו שאני לוקחת את זה, גם כתוב זה צריך להיות עם קוץ מים, אבל אני מרגישה שזה משפיע על כל מיני דברים בגוף.
אין ספק, זה יכול שקוץ אחת זה לא מספיק, זה משפיע מאוד 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 מאוד, זה מתנפח פי 30 בנפח שלו. אני עושה לי, תשמעי משהו, שבגלל זה זה גם מסביע ברמה מטורפת, ואני עושה לי יוגיות עם פסיליום בכוונה כדי... זה משפר את בריאות המעיים, בלי קשר גם לקולסטרול, ומפחית את הסיכון לסרטן המגעס, וגם מוריד סיכון לסכרת, אז אני רוצה לשלב את זה בתפריט, אבל זה לא טעים לי, אז אני עושה עוגיות, ואז נשאר לי קצת ממש קצת בקערה, ואז זה סותם לי את המדיח הדבר הזה. נשאר לי אולי איזה כפית או שתיים, ואני רואה המסנן של המדיח מלא ב, את יודעת, במין שכבה כזאת, זה פשוט מתנפח ברמה מטורפת.
מילת בכדורים, לא בהפכה.
אז בכדורים אני לא יודעת עד כמה זה עוזר להורדת קולסטרול, כי זה בכמות יותר קטנה, אבל אם את יכולה לשתות עם זה יותר, ולהתחיל לשלב את זה בהדרגה, אז בימים שבייחוד אין לך את היוגורט שלך, שאת אוכלת במיוחד, אז אני מציעה לנסות את שניים, שני כדורים לפחות.
אני יכולה לקנות גם, את אומרת שהפקה זה יותר טוב מה...
כן, לדעתי כן, כי הפקה מגיעה לך בכמות לגוף, בכמות הרבה יותר גדולה ממה שיש בכמוסות, בסופו של דבר.
אז אני יכולה לקחת, כתוב על זה לקחת שתי כמוסות.
זהו? לא, מה זה שתי כמוסות? זה כמו חצי כפית, זה כמו אולי כפית אחת. אני משתדלת להגיע לשתי כפות ביום, אני משתדלת, לא תמיד הולך, אבל אין ספק שזה משפיע וחשוב בהדרגה ולשים לב, עם יד על הדופק.
אז אני יכולה לקחת שלוש או יותר, כמה...
נכון, שתיים ושתיים אפילו, כן.
שתיים ושתיים, טוב. אבל אני מרגישה שיש לזה הרבה תופעות לוואי.
אם שותים מספיק, אז לא אמור להיות כל כך תופעות לוואי.
האומה שלי טיפה גבוה, 45.23, והגבולות זה 17-14, והקריטנין בגבול.
תקשיבי, אני לא שומעת כמעט כלום, את על קו נורא מטושטש, אז או שתתקשרי עוד פעם, אני פשוט לא...
אוקיי, אז עכשיו את תשמעי, אולי שאת תדברי,
אז קצת יותר מהר עכשיו, כי הזמן שלנו נגמר.
האוריה שלי טיפה גבוה.
הבנתי, מה השאלה?
טיפה. 45.23, והקריטנין בסדר, 0.94.
בדקתי מהתשוטה מספיק.
האם זה לא בעיה לקחת את הפסיליום הזה?
לא, את צריכה פשוט לבדוק אם שתית מספיק לפני הבדיקה שעשית, שיצא לך האוריה הגבוה. טוב, אנחנו נאלץ לדבר פעם אחרת, אני נורא מצטערת, הקו נורא מטושטש, אז אני מאחלת לך שנה נפלאה ובריאות, ולפני הפרסומות אנחנו עוברים לפינת המחקר שהתפרסם החודש. האם תפריט ללא פחממות מזרז ירידה במשקל? אז, טוב, כולנו יודעים שצריכת פחממות גורמת לעלייה בכמות השומן בגוף, זה הוכח מאות אם לא אלפי פעמים במלא מחקרים מדעיים בשנים האחרונות, וזה קשור להפרשת עודף אינסולין שגורמת לירידה בשריפת הקלוריות. היו מחקרים שראו שלא צריך לשנות את כמות הקלוריות בתפריט, רק להפחית את כמות הפחממות, וככה כבר עולה שריפת הקלוריות והשומן בגוף. אז במחקר הזה בדקו שוב את הנושא הזה, נתנו ל-17 אנשים בעודף משקל תפריט עם המון פחממות ל-4 שבועות, ואז תפריט עם אותו קלוריות אבל דל פחממות לעוד 4 שבועות, ובדקו מלא מדדים. שריפת הקלוריות שלהם עלתה מכתוצאה מויתור על פחממות. אז פירוק השומן היה דומה אמנם, אבל שריפת הקלוריות עלתה. אז פרט ליתרון הבריאותי במניעת סוכרת, אחד מהיתרונות זה של תפריטים דלי פחממות, וגם כמובן הירידה בתאבון ובחשק לנשנש. אחרי הפרסומות נדבר קצת על מה זה סיבים תזונתיים, למה חשוב לאכול אותם ואיפה הם נמצאים. גם התקונים לבורקס דפורז עם תרד ובולגרית, וגם עוגיות קקאו מושלגות, וכמובן נענה על שאלות, אז תישארו איתי. בפינת טוב לדעת, מה זה סיבים תזונתיים? אנחנו מדברים עליהם כל כך הרבה, למה חשוב לאכול אותם? איפה הם נמצאים? כמה צריך? אז חיפשתי את הפירוש של המילה סיב במילון. אז זה חוט ארוך. וזה מה שחשבתי תמיד. וכשהייתי נערה, רציתי לרזות, אז זה ראיתי קצת עם עודף משקל. אז רופאה צעירה אמרה לי שאני צריכה, אם אני רוצה לרזות, לאכול הרבה סיבים תזונתיים. אז אני לא ידעתי מה זה, חיפשתי מאכלים שמכילים חוטים ארוכים. ולא מצאתי מאכלים כאלה. אז בניגוד לפירוש המילה של המילה סיבים, סיבים תזונתיים זה קצת שונה, תזונתיים. זה תאים צמחיים שהמעיים שלנו לא יכולים להקל, לא יכולים לפרק. מה זה אומר? שאם הם לא מתפרקים, אז הם גם לא יכולים, ליחידות קטנטנות, אז הם גם לא יכולים להיספג אל הגוף. כלומר, הם יוצאים כמו שהם נכנסים, אין להם קלוריות. לא רק זה, הם גם מהווים את רוב השאריות במעיים, ואת עיקר הפסולת שלנו. החשיבות הבריאותית שלהם זה שהם מונעים עצירות, מפחיתים סיכון לסרטן המעי הגס, מפחיתים קצב סוכר, ספיגת סוכר על הגוף, ומונעים סכרת, תורמים לסוב הארוך, כעיכול שלהם איתי, ואז הם גם תורמים לצריכת קלוריות נמוכה יותר, וגם מפחיתים רמות קולסטרול בדם וסיכון למחלות לב. אז איפה הם נמצאים? בירקות, פירות, קטניות וקליפות של דגנים, כלומר דגנים מלאים כמו אורז מלא ולחם מלא. כמה צריך? יש כל מיני תיאוריות, בין 25 ל-40 גרם, וזה חשוב במיוחד אם יש סוכרת, אז דוגמאות. בלחם לבן אין, אבל בפרוסת לחם מלא 3 גרם. גזר, בננה, עגבניה, כל ירק פרי, בערך 3 גרם גם. גם בחמנה של 15 שקדים, 3 גרם. כוס קטניות למשל, לדשים וגרגרי חומוס אחרי בישול, 11 גרם. אוקיי, יש לנו מאזינים על הקו. שלום.
שלום, זה אני עכשיו?
כן.
קודם כל, צהריים טובים, מה היה?
צהריים נפלאים.
דנמרק, צבח.
או, איזה כיף.
לך גם שנה טובה.
שנה נפלאה.
שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל התחנה שלכם.
איזה כיף. איך המזג אוויר עכשיו בדנמרק?
נעים, מאוד נעים.
איזה כיף.
מאוד מאוד נעים פה.
איזה כיף.
יש לי שאלה, תראי, אני חולת ריאות, ואני מחוברת לחמצן.
אוי.
ואני כל פעם אוכלת בבנות, אני מאוד גרופית שלך, אני שומעת כל מה שאת אומרת, תדעי לך, ואני עושה מה שאת אומרת.
איזה כיף.
אבל רק פלפלים, אם אני לא מקלפת ואני אוכל פלפלים, שבוע שלם זה נעמד לי ממש על הנשמה.
אז פשוט אל תעשי.
אבל אם אני אקלף את הפלפל האדום או הצהוב, כל המתעניינים יצאו.
מה פתאום? אין בקליפה של הפלפל שום דבר, את יכולה לקלף. אני גם במקום איך אני... מה פתאום, זה מיתוס. רק שתדעי, תפוח מקולף, כן מקולף או לא מקולף, אותה כמות ויטמינים, אותה כמות סיבים תזונתיים, אותו דבר מלפפון שמקלפים, כמעט לא מפסידים כלום, וזה נורא טעות שחושבים שלילדים, הם צריכים לאכול דברים עם הקליפה, אם הם רוצים בלי, כי זה לא נעים להם, או על הלשון, או אמריקם, או מה, אז לא, עדיף שיוכלו...
את אומרת.
עדיף שיוכלו בלי קליפה. הפלפל מאוד מאוד בריא, הקליפה שלו, אם את מקלפת, את רואה שזה סתם משהו שקוף כזה, אין שם, יש שם סיבים תזונתיים קצת, אבל לא...
כשאני מקלפת, זה באמת מאוד טוב, ואני מקלפת את זה עם הקולפן של המלפפונים, את יודעת?
אני מקלפת, אם אני מקלפת, אני מקלפת אחרי שאני הופעה את זה, אז יורד כמו איזה נייר שקוף כזה, ו...
טוב, אני אעשה... אז טוב, תודה רבה לך, זה מה שעזרת.
תודה רבה, אני שמחה מאוד, איזה כיף. איזה כיף.
כן, תודה רבה לך.
תודה, בריאות אני מאחלת לך, בריאות, שנה המון עם המון בריאות ושמחה ונחת.
זה הכי חשוב הבריאות, לא כסף ולא כלום, רק בריאות.
ברור, ממש ככה.
ואין בריאות, שום כסף בעולם, זה אולי
אחד. נכון, צודקת לגמרי.
זהו, באמת.
אז שנה נפלאה.
באמת תודה רבה לך.
תודה לך. ונעבור למאזין מישראל, שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך? מי זה?
זה קוראים ישראל.
חשבתי לרגע שזה מישהו שהיה פה בשידור מנתניה, אבל ישראל מישראל זה בכלל מצחיק שאמרתי.
נו, מה רע?
מאמן.
אני מזין קבוע לתוכנית שלך.
לא, זה בידור. ממש בידור.
אני רואה שיש לך שליטה מאוד חזקה בכל הנושאים, בכל הסיפור.
נקווה שאני לא אפשל עכשיו.
עכשיו אני... התחלתי דיאטה, ועם הדיאטה שילחת ספורט, ויוצא שבגלל הספורט אני חייב לאכול הרבה פחמימות.
אוקיי.
אחרת אני מרגיש רעב.
אוקיי.
עכשיו, מה שקרה, בגלל שאני עושה ספורט, אני נהיה יותר רעב. אני שחת קלוריות.
אוקיי.
אני עושה ביום 40 דקות, או הליכה מהירה,
כן.
או ריצה קלה, או ריצה קלה.
אוקיי.
אבל זה 5 ימים בשבוע. אבל זה באיזשהו מקום מגביר לי את הרעב לפחממה.
נו, מה הבעיה? לפחממה.
רגע, לא באותו שנייה לאכול את זה, במשך היום. זאת אומרת, כל מה שהורדתי, החזרתי הכל חזרה.
אתה רוצה לרדת במשקל?
אני רוצה לרדת במשקל, יש לי עליי 100 קילו.
לא, זה לא טוב, אז קודם כל, אז איזה שעה אתה עושה את הספורט?
את הספורט אני עושה 7:30 בבוקר.
בבוקר, ואתה ארוחת בוקר אתה אוכל אחרי זה או לפני?
אחרי זה.
אז אני לא הבנתי מה הבעיה, אז תאכל טיפה יותר, אבל למה פחממות אותי? אם אתה עושה ספורט, אתה צריך חלבונים, ואז זה גם יוריד לך את החשק.
אני אוכל, אני קניתי טופי, וקניתי כל מיני יוגורטים שיש שם.
יופי, אז ביצה, וקופסת גבינה, וסלט ירקות.
אני לא שבע.
תוסיף את...
אני נשאר רעב.
יופי. שנייה, שנייה. לא נכון, זה בראש שלך, איזה מין דבר זה, זה ממש לא נכון. אתה אוכל סלט ירקות?
אוכל סלט ירקות,
אז תגדיל.
תוכן במיג'י מיק.
יופי, תקשיב.
עם מלפפון.
תוסיף, תגדיל את הסלט ירקות. אין כזה דבר שאם אתה לא אוכל פחממה, אתה לא שבע. זה מה זה לא נכון? זה סתם פסיכולוגי. זה ממש ממש לא נכון.
מגיע צהריים אם אני אוכל רבע אור ולא אוכל שבע כפות אורז, לא אכלתי צהריים.
אז זה הכל בראש, אתה הכנסת על עצמך שטויות ואתה מאמין בהם, אז זה מה שקורה. אתה יודע כמה אנשים במשך 35 שנה שאני תכף עובדת בקליניקה, בהתחלה אמרו לי, מה? אם אני לא אוכל אורז אני לא אשבע, ואני אמרתי להם, תנסו. תוסיפו, תשאירו את האורז לסוף הארוחה. אם אתם עדיין רעבים, תאכלו את האורז, ואם אתם לא רעבים, תוותרו עליו. ואז הם גילו לאט לאט, אתה יודע מה, אחרי 4 ימים, שוואלה, לא צריך את האורז בשביל להיות צבעים, אפשר לאכול יותר קרובית וברוקולי וסלט ושועית ירוקה וירקות בתנור ופלפלים וזוקיני וגזרים.
מה, אני אחרי זה.
תוך, לא, אני, ואני אומרת לך שזה לא קיים.
אני אומר לך שבערב, השבוע, יום אחד הלכתי לארוחת ערב ואמרתי זה קמתי בשתיים בערב. עוד אמרתי חבילה פתית, לא נרדמתי.
אוקיי. אז מה אתה רוצה שנגיד? מה השאלה?
אני אגיד לך את האמת, פעם אחת עשיתי ביקור.
אני רוצה שתשאל את השאלה, כי יש לנו עוד מזינה שאולי נספיק להכניס, ואני עוד לא עניתי.
השאלה, מה עושים עם הפחממה? איך אנחנו...
מבטרים, תגדיל את הירקות, תנסה כמה ימים, ותכניס לך לראש, שזה לא הגורם לסובה, אין מה לעשות, זה לא. זה לא. אתה יכול להיות שבע, אם תאכל יותר חלבון, יותר ירקות, בלי פחממה. ויש לי כל אלפי, לא יכול להגיד לך כמה, אבל אלפי, אולי יותר מאלפי, דוגמאות לזה בכל השנים שאני עובדת. זה הרעיון שהכנס לך לראש, זה לא נכון שהסובה יהיה רק אם אתה אוכל אורז, זה לא היה ככה, אוי ירד. טוב, אז נעבור למאזין האחרון להיום, שלום.
אלן.
אלן, אלן.
מאיה, מה שלומך?
מצוין, יותר טוב לא יכול להיות, מה נשמע?
בסדר, בשנתיים האחרונות יצא לי 3 פעמים לדבר איתך, כל פעם עזרתי בנושא אחר ואני מעריך את זה ואומר תודה רבה.
איזה כיף, תודה רבה רבה.
השאלה כעת היא קצרה ולעניין.
אוקיי.
לנו יש, שיהיה בריא, ילד שלא יכול לאכול חלב מטעמי אלרגיה, הוא בן שנתיים. ואנחנו כל יום, כל היום, חושבים איך אנחנו נותנים לו את הרמנה הסידן היומית שלו. אותם 500-600 מיליגרם שאנחנו שואפים להגיע כל יום, ומן הסתם...
הוא אלרגי לחלבון החלב או ל...
לחלבון חלב, כן.
הבנתי.
מה שקורה, אנחנו כל הזמן חושבים ומגרדים בראש מה לתת לו כדי שכן יהיה לו. ולפעמים זה יותר פשוט ולפעמים פחות. יש לו מנת כוח, אני קורא לזה, שאנחנו מערבבים לו שתי כפות דייסת שיבולת שועל, יחד עם חלב סויה או חלב שקדים.
כן.
מכניסים שם כף בחינה גולמית מלאה.
מאמן.
ועוד כף של סומצום שחור, כלומר,
לא,
מלא.
אוקיי.
תחון, ומכניסים לו את זה יחד עם טיפה ספילן או בננה או משהו, ומשתדלים לתת לו מנה כזאת ביום. אבל לא תמיד הוא רוצה, ולא תמיד יש לו קריז, ואת יודעת איך זה? השאלה שלי היא כזו, המעדני סויה של אלטרנטים, או מעדני תחינה של סום, כל הלאקים החדשים האלה שמכניסים להם סוכר גם, ובכלל כל העיבוד שהם עוברים, האם הם כן מספקים לו סיגת סידן, או שיש איתם בעייתיות?
האמת שתראה, אני לא הסתכלתי על המוצרים האלה מבחינת כמה סידן יש בהם, אבל אם אתה...
יש בהם.
השאלה אם זה ברמה דומה למה שיש במוצרי חלב, אז אם כן, אז הספיגה היא מצוינת. לגבי הערך התזונתי, מה עוד זה מכיל, אני לא זוכרת כמה סוכר יש שם והכל. אם אתה, הרי אתה התחל, ההגדרה של השאלה הייתה לגבי סידן, וסידן, סידן, אם יש שם, אז זה נספג אותו דבר. וחלב סויה,
אין בעיה
אז...
עם סויה?
לא. לא, אין בעיה בכלל.
אז שכל החיים אני גדלתי על התחושה שבגבינות לבנות, צהובות וחלב, פרה, שם בעצם מצוי מקור הסידן האיכותי, זה בעצם בימינו...
לא, זה נכון שזה מקור סידן מצוין, ובייחוד בגיל של הבן שלך, אין ספק שזה מקור סידן חשוב מאוד, אבל אם הוא אלרגי, מה עושים? ועם הסויה אין בעיה, פעם חשבו שיש בזה פיטואסטרוגנים שמשפיעים לרעה, היום יודעים שזה לא משפיע לרעה, ההפך לטובה על הגוף, וליתר ביטחון, ביום שהוא לא אוכל את המנת כוח שאתה נותן לו, כן. אז אני יודעת שיש תוספי סידן שנועדו לילדים כל מיני סוכריות ושוקולדים, וזה שזה, אתה יודע, מעובד במרכאות באותה מידה כמו יוגורטי הסויה האלה, אם הוא לא ירצה לאכול אותם, אז מהבחינה הזאת זה דווקא כן יכול להיות פתרון. אין שום בעיה עם סויה, אין שום בעיה עם טופו, אם הוא יאכל קציצות טופו, אין בעיה עם אם יש חלב שקדים למשל שמכיל סידן או ממרח שקדים או עם התחינה גולמית שאתה יכול לעשות לו את זה בדרכים אחרות כמו בכל מיני פנקקים, לאו דווקא במנה הזאת אם לא בא לו, אז להחביא את זה במאכלים אחרים.
אוקיי, אז בכל מקרה אין שום אינדיקציה לאיזושהי קושי ספיגה של...
לא, מה פתאום?
סידן מעובב מטויה או מטחינה או...
לא, ממש לא, ההפך, כדאי לשלב לו את זה.
יאללה, בסדר גמור.
יאללה, מצוין. תודה רבה לך, תודה רבה, ובריאות, שנה טובה. טוב, הגענו לסוף התוכנית, אני לא אספיק להגיד את המתכון של עוגיות משלגות, אז זה יעבור לשבוע הבא, אבל אני כן רוצה לשתף אתכם במתכון של דף אורז במילוי טרד ובולגרית שעשיתי לעצמי. המתכון והתמונה יופיעו באתר של הרדיו. מה שקרה זה שהרבה פעמים נמאס מלאכול ביצה קשה או חביתה בזמן דיאטה ורוצים לגוון את זה. אז איך מגוונים? בלי לשנות את מספר הקלוריות במרכאות כמעט. אז מה שעשיתי, לקחתי דף אורז גדול, יש כאלה בצבע צהוב כי מכילים קורקום, כן? שמתי במחוות, לא הרטבתי אותו אפילו. לחוד הרבבתי ביצה עם 50 גרם בולגרית, כוס עלי טרד קצוצים, וזהו, ביצה, 50 גרם בולגרית וכוס עלי טרד טריים קצוצים. שמתי את הביצה המעורבבת עם הדברים האלה על חצי מהדף, זה קצת התחמם והתרקח, ואז סגרתי את הדף הזה לצורת חצי עיגול, מנמיכים את החום, ואחרי כאיזה שתי דקות הופכים לצד השני, וזה יוצא וואי, ממש טעים קריספי וכיפי, ובמקום ביצה קשה זה מהמם. תודה רבה לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שהזין, ולכל מי שצפה, תודה למאיר הפרץ, לאיציק אהרון, לירון זאבי, לרעות מתיתיהו, ארגון, שנה טובה, נתראה בשבוע הבא, שבת נפלאה.